טוב, שלום לכולם. אנחנו בעוד פרק של אם במלחמה עסקינן, הפודקאסט שנותן במה לכל ה-ups and downs שאנחנו חווים כאן בחרבות ברזל. והיום אני מארחת כאן את סיוונה אהרונסון.
שלום.
שלום. סיוון היא חברה טובה. חוץ מזה, היא אשת תרבות, חיה ונושמת תרבות, והיא מנהלת מופעים, עובדת עם גדולי הסטנדאפיסטים בארץ מהשורה הראשונה. זה סיוון, היי.
היי.
כיף גדול שאת כאן.
איזה כיף להיות כאן.
אני סופר מתרגשת.
ממש יפה פה.
יש, תודה.
נעים, נעים, יש פה אווירה טובה.
כל הזמן אני אומרת, חבל שזה פודקאסט, כי כל כך כזה, יש פה קוזיות כזאת.
נכון.
כמה שהיא תעבור בכל זאת בסאונד.
אנחנו תעובדת על זה.
אז היום אנחנו בפרק של, לפרק קוראים, ההצגה חייבת להימשך. שזה פרק שמדבר גם על עולם התרבות באופן כללי במלחמה, אבל גם על הנישה, אני אקרא לזה, של עולם הצחוק. שזה דיסוננס מטורף, עולם הצחוק במלחמה. כאילו, עצם המשפט הזה כבר עולה הדיסוננס מעצמו. ואני אתחיל בשאלה שאני מתחילה עם כל המרואיינים שמגיעים לפודקאסט. איפה תפס את החשיבה באוקטובר?
וואו. אני מניחה שגם כולם מתחילים לענות בוואו.
נכון,
נכון. זה כזה וואו.
נכון.
תפס אותי בבית שלי ברמת גן, במיטה עם גב תפוס, שהחדר שלי ממד, ואני מתעוררת מהזקה, ומתוך אינסטינקט נורא קשה לי לקום מהמיטה, סוגרת את החלון, את הדלת ברזל, ואת הדלת, ואומרת, טוב, בטח עוד פעם יש איזשהו מבצע או משהו, מה שאנחנו מתורגלים אליו, וחוזרת לישון. ומיד שעה אחרי זה יש עוד פעם הזקה, ואני מתעוררת, ואני אומרת, וואו, יש מלחמה. שתי הזקות בבוקר זה כבר לא צחוק. אני פותחת את הטלוויזיה ולא קורה כלום. אין כלום בטלוויזיה. אף אחד לא מדבר. והייתה לי תחושה מאוד לא טובה, ועבר לי גם בראש כאילו, וואו, פרל ארבור, מה הולך בחוץ? זו הייתה התחושה. גם ביום שישי אני תמיד כזה עושה חושך בבית מוחלט, אז לא רואים מה קורה בחוץ. אז הכל היה נראה לי, ממש הרגשתי בתוך בועה כזאת. מפחיד, מפחיד, לא פשוט.
מתי את מתחילה להתאפס ולהבין מה קורה?
אני חושבת שכשראיתי בטלוויזיה את הטנדר של טויוטה בסדרות, והתחילו לעלות כל מיני אנשים מהבית שלוחשים, ואומרים איפה הצבא, ואני רואה אותם כאן, והתחילו להגיע כל מיני צילומים, אני ממש הרגשתי חרדה. זה וואו, זה היה... אני הרגשתי, כאילו התחושה הייתה שמישהו עומד להיכנס אליי הביתה ופשוט להרוג אותי. או פשוט משתלטים לנו על המדינה. זה הרגשה שאתה לא בשליטה על שום דבר. ואני הייתי מאוד חסרת אונים בתוך הדבר הזה. אני גרה לבד. אז גם לא היה לי מישהו לשתף אותו באותו רגע בפחד שלי ושיגיד לי הכל יהיה בסדר. כאילו אתה חווה את זה לבד והטלפונים לא מפסיקים ושמועות רצות. מפחיד נורא. מפחיד נורא.
גם ממד, אני חושבת שהחיסרון, אם אפשר לקרוא לזה ככה של ממד, זה שאם את נמצאת לבד בבית, אז את לבד בממד. כאילו, אני זוכרת שהדבר שהציל אותי בבוקר של השבת השחורה, זה המקלט עם כל השכנים. אז אני כאילו יכולה לתאר לעצמי, מה זה להיות לבד בבית, בממד.
מפחיד, מפחיד. יותר מזה אני אגיד לך שיש לי חברה מאוד מאוד טובה, שאחת החברות שלה היו בנובה. ותוך כדי, ממש שבע בבוקר, אנחנו מקבלות ממנה הקלטות, משתפת אותנו בהקלטות מתוך החרדה שלה של תעזרו לי כי אני חושבת שאני מדמיינת מה קורה כאן, שהחברה לוחשת ובורחת ונסה על נפשה.
וואו.
ואתה מתחיל להבין שמשהו מאוד 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 לא טוב קורה שם. יש לי צמרמורת עכשיו שאני מדברת על זה, אני ממש מרגישה אור ברווז כזה.
כן.
מפחיד, הרגשה של חוסר ודאות, חוסר שליטה. כמו שאמרתי, יש לי משפט שאני פשוט אומרת כל החיים שלי, הכל יכול לקרות ביום אחד, לטוב ולרע. חיים יכולים להשתנות ביום אחד, ויכולים להתהפך ביום אחד. אנשים נהיים מאושרים ביום אחד, פתאום קורה לה משהו משמח, והחיים פתאום יכולים לקבל משמעות אחרת ביום אחד, ואני חושבת שזה מה שקרה בשביעי לאוקטובר. חיים קיבלו משמעות אחרת.
אני רוצה רגע אולי לקפוץ איתך קדימה, אבל אני רוצה דווקא לשמוע את כל השתלשלות האירועים עד אז. אני מניחה שהרבה הופעות מבוטלות.
אז כל ההופעות מבוטלות. מה זה הרבה?
הכל מבוטל.
אני אספר לך משהו על התחום שלנו. אני עובדת עם סטנדאפיסטים, אני גם משווקת את ההופעות לארגונים, לחברות, אני גם מנהלת בפועל במות סטנדאפ. כל העשייה נעצרת כמובן בבוא הרגע.
באחת.
יומיים, יום של ממש לדבר עם כל הלקוחות של ההופעות קדימה. התחום שלנו, של הסטנדאפ, הוא סטנדאפ זה בעיקר תחום שהוא חזק בחורף. בקיץ זה המוזיקה, זה הבחוץ. סטנדאפ זה יותר למקומות סגורים, אינטימיים. זה תחום שעובד מאוד מאוד חזק בחורף.
וואו, אף פעם לא חשבתי על זה ככה.
כן, סודות מהתחום. ובעצם התקופה באמת שהסטנדאפ פורח בה, זה מספטמבר, שזה חגים, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, אירועי סוף שנה, ינואר, תחילת שנה, ומרץ פורים. זה העונה של הסטנדאפ. ובאמת היינו בתחילת העונה. גם ככה, לפני המלחמה, לפני השבעה באוקטובר, החיים היו לא פשוטים פה, יש המון הפגנות, יש משבר בהייטק, כאילו דברים קרו עוד לפני. והתחלנו לבנות את העונה, מה שנקרא, פרנסה של אומנים.
והיומן fully booked.
והיומן מתחיל להתמלא, כן, ויש מלא הצעות מחיר בחוץ, ולקוחות מדברים, ויש אירועים שקורים, וביום אחד אתה פשוט מבטל את הכל, וכאילו המון המון חוסר ודאות. אני חושבת שזה זוג מילים של, הצמד מילים של, של הדבר הזה. חוסר ודאות. כאילו, באותו רגע, אני אגיד לך מה הקושי האמיתי, שאין לך גם משמעות באותו רגע. פתאום, אתה אומר, אוקיי, רגע, אני לא מועיל במה שאני עושה כרגע. אז מה אני עושה? זה ללכת לחפש משמעות הזאת.
לימים את מבינה שאולי את הכי מועילה באותו רגע.
כן, לימים כן. אבל אם אנחנו מדברות על אותו הרגע, על היומיים האלה של, של הביטולים, ואת יודעת, הבירוקרטיה, מה שנקרא,
כן.
אז אלה התחושות, תחושות מבילות, וברקע החדשות נונסטופ, והאחיינים שלי שמוקפצים למילואים, ואתה כאילו, וואו, 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 יותר מדי, קורה פה יותר מדי.
כן.
דאון מטורף. אני הייתי בסוג של דיכאון. היה לי באמת, אני חושבת, שבוע וחצי, מאוד מאוד קשים. אני הייתי פשוט עצובה, לא הצלחתי לחייך, בן אדם שחי חיוכים וצחוק, לא מצליחה לחייך, לא מצליחה להגיב. נסעתי לאחותי, שגרה בקדימה, באזור השרון. ישנתי אצלה שבועיים, לא חזרתי הביתה, אפילו לא ליום, רוקנתי את המקרר שהלכתי אליה. היה לי ברור שאני לא רוצה להיות לבד. ופשוט שקענו לדאון של עצמנו. זו הייתה התחושה. לא מדברים בעבודה על מה יהיה. יש דממת הלכות, כולם בשקט. כולם מחכים לראות מה קורה, ו-24 שעות מול הטלוויזיה, וכואבים את הכאב של אנשים שעברו את הדברים שהם עברו. כאילו, זה ממש רגע לתת לזה מקום. כל אחד מהזווית שלו, מאיך שהוא חווה את זה, מאיך שהוא קיבל את זה. אבל הייתי במקום מאוד נמוך ברמה האנרגטית שלי מול עצמי.
מתי זה מתחיל להתרומם?
אני ואבנר מדברים. אבנר הוא מהמשרד, מדוג האמנים.
שזה המשרד שאת עובדת בו.
זה המשרד שאני עובדת בו, נכון. אנחנו מדברים, ואבנר אומר לי, תקשיבי, אני מרגיש שאנחנו יכולים לעשות יותר. מה עושים? איך עושים? כאילו, בואי רגע נחשוב ביחד מה. ואנחנו מחלקים בינינו את התפקידים. אבנר מתחיל להיות אחראי על ביקורים של אומנים בבתי חולים, כל הארץ, ביקורים של פצועים, ביקורים של חיילים פצועים, ביקורים של אנשים שהם
אזרחים
מהעוטף שפונו לבתי חולים. ואני לוקחת את הנישה של ההופעות לחיילי צהל, כי אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להעלות את המורל לחיילים האלה, שזה לא הולך להיות קצר. ואנחנו מבינים שצריך גם לחיילים שנפצעו לתת אור טיפה בתוך השגרה של בדיקות וטיפולים וצילומים ולספר את הסיפור שלך כל הזמן. וגם האומנים צריכים משמעות, כי הם בסופו של דבר אנשים שצריכים משמעות, צריכים סיבה לקום בבוקר ולהרגיש שהם עושים משהו טוב. זה המשמעות של החיים, לעשות משהו טוב הרי בשביל אחרים. וזה נמדד לא רק בזמנים שיש פרנסה ויש הופעות, וזה נמדד גם ברגעים האלה, ואם לא, אפילו יותר ברגעים האלה. אז אנחנו מחלקים בינינו, עושים כזה מין חלוקת תפקידים, של איך הדבר הזה הולך להתנהל. ובום, אנחנו עפים על זה.
על איזה שלב אנחנו מדברות? כמה זמן אחרי השבת השחורה?
אני חושבת שמהר מאוד התאוששנו על החיים שלנו, ברמה של 3 שבועות, כבר הפעלנו את זה, ברמה שהטלפון שלי האישי עובר אצל כל צהל בערך, באמת, כמות הטלפונים שקיבלתי הייתה מסחררת, אני עבדתי הרבה יותר קשה ממה שאני עובדת בשגרה שלי.
וואו, אנשים מצמאים לזה.
מאוד, מאוד, ואנשים מדברים איתך באמת מכל הגזרות, מלבנון, מעוטף עזה, מאנשים שיוצאים, בהמשך זה היה אנשים שיוצאים להתרעננות מעזה, מהיוש, מדברים איתך מכל הגזרות, חיל הים, חיל האוויר, צנחנים, גבעתי, אגוז, יעלום.
נשמע כמו השיר, כן. שיר המלחמה.
מדברים איתך כולם, ויש המון פצועים בבתי חולים, בכל הארץ, ואנחנו מגיעים למצב שאנחנו מוציאים ון של אומנים, ולאו דווקא מהמשרד שלנו, גם באופן כללי, זה גם האומנים שהופיעו לאו דווקא מהמשרד שלנו, אלא כתחום, כערבות. כאילו רצינו לתת שירות בית לאומנים, הרי לאפשר להם את כל התנאים בשביל שהם יוכלו לבוא ולהופיע. ופתחנו איזשהו מערך שלם כזה, וכל הדבר הזה מתחיל לקרות.
וזה בהתנדבות הכל?
הכל בהתנדבות, הכל וואו. בהתנדבות. היו לנו גם אנשי הגברה ותאורה שהתנדבו.
וואו.
אנשים מדהימים, אנשים מדהימים, באמת. אנשים היו בנתינה מלאה. אגב, לפני שעשינו את כל הדבר הזה, אני זוכרת שהלכתי עם אחותי כמה פעמים כזה להרוז דברים לחיילים. כאילו אמרתי, אוקיי, עשיתי משהו טוב, אבל זה לא המשמעות שלי. כאילו, אני יכולה לעשות יותר. וברגע שעשינו את הדבר הזה, אז אמרתי, אוקיי, אני עכשיו באמת מרגישה שאני עושה משהו טוב, שאני תורמת למלחמה. אני לא במילואים בצבא, אני במילואים אזרחית. אני גורמת לאנשים בסופו של דבר להגיד, וואי, איזה כיף שבאתם, תודה, נתתם לנו קצת אור בתוך כל הדבר הזה, נתתם לנו מוטיבציה. ונסענו להופעות בכל מיני מקומות בארץ.
אני רוצה לשאול אותך על התוכן, דווקא מעניין אותי. כאילו, בסוף, הופעה לפצועים בבתי חולים, או הופעה בעוטף, או כל הופעה, אפילו כל שיחה, אחרי השביעי באוקטובר, היא הרי לא אותו דבר. כאילו, התוכן חייב להשתנות. אז יש איזושהי התאמה, אומנים, כל האומנים שנרתמים לדבר הזה, ומגיעים להופיע בהתנדבות, אני מניחה שהם לא עושים את המופעים הקבועים שלהם.
לא עושים את המופעים הקבועים, אני אסביר איך זה עובד. קודם כל, בבתי חולים לא הופענו, בבתי חולים הלכנו לבקר. היינו הולכים בקבוצות של כמה אומנים. אני אספר לך סיפור עזוי מתוך אחד הביקורים שלנו בבית חולים איכילוב. הלכנו לבקר, אנחנו מגיעים לשיקום איכילוב, והחדר הראשון שמכניסים אותנו, עוד לא התחלנו את הביקור,
פעם ראשונה שאתם מגיעים או ש...
שלי זו הייתה הפעם הראשונה באיכילוב, אני חושבת שהם היו שם פעם אחת לפניי. זה תמיד כזה מישהו מלווה. והחדר הראשון שמכניסים אותנו זה למישהי, אני לא אגיד את שמה כי ברור. גם הייתה בתקשורת והכל ולשמור על הסיפור שלה, אף על פי שסיפרו אותו בחדשות. אנחנו נכנסים לחדר ומספרים לנו שהגענו, הייתי עם אדיר מילר, עם אסי כהן, עם תמיר בוסקילה, ועם חברה שלי הילה, שהכנו כדורי שוקולד בבוקר לפני, כדי לחלק לאנשים, לתת להם איזה טעם מתוק. אמרנו, איך נביא גם את עצמנו לתוך הדבר הזה. ואנחנו יושבים בחדר, והיא גר בבארי, אמא לילדים, נשואה, והיא נפצעה, והיא מספרת, והיא איבדה שם גם ילדה ובעל.
וואו.
והיא פשוט מספרת לנו את הסיפור שלה. סיפור נורא. והיא מספרת לנו אותו עם המון הומור שחור, כי זו הדרך התמודדות שלה. והיא גם אומרת לנו, אני יודעת שאני מספרת את הסיפור הזה כמו איזה סרט מתח, אבל זו הדרך שלי. ככה אני יכולה להתמודד עם זה. וזה הלך איתי שזו הדרך שלה. ויצאנו מהחדר שלה מבועתים, באמת. היה לי נורא קשה להמשיך את היום. היה לי קשה להמשיך את הביקור הזה.
והומור שחור זה לא משהו שחדש לכם.
זה לא משהו שחדש, אבל זה משהו שחדש לבן אדם שלפני רגע איבד את הילדה הקטנה שלו ואת בעלה. כאילו, הבנתי, זה נתן לי ערך לכמה הדבר הזה, לפעמים פשוט מציל אותנו, גם בסיטואציות הכי נמוכות שלנו בחיים. כמה אנחנו לפעמים צריכים את זה. ולראות אותה יושבת שם על המיטה ומשתפת אותנו בסיפור, יצאנו מהחדר של המבועתים, באמת, היא אישה גיבורה, זה מדהים, פשוט מדהים, איך שהיא הצליחה לקום ולשתף את זה, ולהיות חזקה, ולרצות להחלים בשביל הילדים שלה, שהם נשארו איתה בחיים. יצאנו מהחדר, היינו כולנו בסחרחורת, זה היה לא פשוט בשבילנו, ואז ממשיכים הלאה לחיילים. והחיילים...
באותו בית חולים.
באותו בית חולים, באותה מחלקה. והחיילים פשוט גיבורים. כיף לבקר אותם, זה פשוט מדהים. הם יוצאים מורעלים, גם אחרי שהם יוצאים מהמלחמה, הם ממשיכים להיות מורעלים. הם ילדים. אני בת 33, והם ילדים מהממים. וזה מדהים לראות אותם. אני הרגשתי שכמה שהאומנים באו ונתנו להם כוחות, ושמעו את הסיפור שלהם, ופה ושם, עוד פעם, עם המון אינטליגנציה רגשית. צריך המון אינטליגנציה רגשית לדבר הזה. אבל הם נתנו לנו הרבה יותר כוח ממה שאפשר לדמיין.
באנו לחזק ויצאנו מחוזקים, מה שנקרא.
שיעור בפרופורציות, אני קוראת לזה. זה ממש שיעור בפרופורציות.
ממש.
היה מדהים.
ספרי לי על הרגע הזה שאתם חוזרים לבן, אחרי הביקור כל האומנים.
לפעמים צריכים רגע שקט להקל את כל הדבר הזה. לא יודעת, תמיד היו שם דמויות מפתח, אנשים מעוררי השראה, אז תמיד בא לך לדבר על זה, בא לך להגיד וואו, איזה בן אדם, בא לך שנייה לשתף בתחושות שלך. לפעמים אתה רוצה שקט, זה מאוד מאוד תלוי. כל ביקור היה מאוד, מאוד שונה מהשני. אני יכולה להגיד לך שהלכו לבקר בתל השומר וראינו מחלקה שלמה, של חיילים שהם קטועי איברים. וזה לא נתפס. זה לא נתפס לראות כל כך הרבה ילדים שעברו את הדבר הזה. אתה בתור בן אדם בוגר, מבין את ההשלכות של הדברים שהם עברו, וזה הילדים שלנו, של כולנו. וזה לא נתפס. זה לא פשוט. אז זה הצד של הביקורים. הצד של ההופעות הוא צד הרבה פחות מעורב רגשי. כי הוא צד של לבוא ולעשות כיף לחיילים האלה. הרבה פעמים הם נמצאים או בשטחי כינוס, לקראת כניסה או ירידה לגזרה. לפעמים הם יוצאים להתרעננות. לפעמים הם נמצאים במקומות שפחד אלוהים לנסוע אליהם. כאילו, או ממש מיגוניות, כאילו ממש, ממש קרוב לאזורים של טילים. ואנחנו מגיעים לשם. והם רואים אותנו כמו נקודת אור, והם פשוט צמאים ללצחוק, הם נהנים, הם עוטפים אותנו, הם עוטפים את האומנים. כשאני אומרת אותנו, יש לי רגישות לאומנים שאני עובדת איתם, שהם על הבמה, אני מרגישה כאילו אני איתם על הבמה, כאילו בתחושה, ואני שם. אחת ההופעות הראשונות שלנו, נסענו לאיזשהו מושב בדרום, סוג של שטח כינוס.
כן.
והיו שם חיילים, אני חושבת בין הראשונים שנכנסו לעזה בכלל, הרי הכניסה לעזה לא הייתה מיידית.
נכון.
היא לקחה קצת זמן. הם בין הראשונים שנכנסו לעזה, והם מופיעים שם אדיר מילר, רשף לוי ומני עוזרי. היינו עושים מין מרתונים כאלה של סטנדאפ. עוד פעם, בגלל שהתוכן לא יכול להיות התוכן של הלפני השביעי באוקטובר, חייב כן להתייחס למצב, אבל שנייה, לא כתבתי הופעה וגם לא הייתה לי השראה בזמן הזה.
אז איך עושים את זה?
אז בהמון אינטליגנציה רגשית. המון אינטליגנציה רגשית. אז אתה אומר...
יושבים לכתוב?
לא. אני חושבת שאתה פשוט מדבר מהלב. אומר כמה דברים על המצב, מביא איזה בדיחה שחורה. ומכניס את התכנים שיש לך, שהם הכי יכולים להתאים. גם חשוב להגיד, אתה רוצה לעודד אותם, להעלות להם את המורל. אתה לא מחפש להוריד אותם ולדבר על מה היה בשביל לאוקטובר. אתה רוצה שהם ייכנסו מורעלים,
ברור.
ועם מלא מלא אנרגיות. אז יש פה דיסוננס, אבל האומנים עשו את זה בצורה מאוד 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 יפה. ידעו בדיוק איך לשחק.
את יושבת בקהל בזמן ההופעה?
אני עומדת בקהל בזמן ההופעה.
עומדת
כן,
בקהל.
כן.
אז את ממש חובה את הקהל.
אני חווה את הקהל, כן.
ורגע את בתור סיוון, לנהל עכשיו הופעה במושב כלשהו בצפון, בדרום שמארח חיילים ובתנאי שטח אני אקרא לזה, זה כמו לנהל הופעה בתיאטרון במרכז הארץ?
לא.
כאילו את נכנסת לתפקיד או שאת כזה...
אני נכנסת לתפקיד באיזשהו אופן, אבל זה הרבה יותר משוחרר. זה אחרת. יש פה המון המון רגישות, היא שונה. יש דברים שאין מה לעשות, הם צריכים לקרות, כאילו התנאים לקיום מופע סטנדאפ, בוא נגיד ככה.
כן.
צריך בכמות, מעל כמות קהל מסוימת שתהיה במה, צריך שהישיבה תהיה פרונטלית, צריך הגברה ותאורה כמו שצריך כדי שיראו את מי שמדבר. עוד פעם, התנאים משתנים בהתאם למקומות שהיינו. היינו בכל מיני מקומות, היה מגוון מטורף. היה לי סטנדאפיסט שהקהל ישב על טנקים, סבבה? זה כאילו...
וואו.
כן, כאילו דברים אז היה. אבל אני חושבת שבעיקר אני בתור קהל, שעומדת בקהל, בעיקר מסתכלת על החיילים בזמן הזה. כי התחושה, אי אפשר פשוט להתעלם מהתחושה, שאת אומרת, היום יושבים פה 300 חיילים, לא כל ה-300 יחזרו הביתה. והתחושה הזאת פשוט, באותו רגע משתקת אותך, ובאותו רגע גורמת לך, היה לי גם רגעים שלפעמים יצאתי מהאולם, שנייה עם עצמי, בשביל להכיל בכלל את המחשבה הזאת, כי היא מחשבה לא פשוטה. ובאמת, בהופעה הזאת, נוכחנו לדעת שהם נכנסו לעזה, והייתה להם איזושהי פעילות שאחד הגדודים שם באמת נפגע. וזה פוגש אותך פתאום. זאת אומרת, המחשבה הזאת היא...
זאת אומרת שהופעתם לפני? הופעתם מולם לפני?
הופענו מולם לפני שהם נכנסו לעזה. כן.
ואז גם התעדכנתם במה קורה איתם אחר כך?
ידענו את הפרטים על איזה גדוד זה, וידענו שהם גם לפני כניסה לעזה, עוד פעם, זה לא דברים שנאמרים בטלפון, דברים שנאמרו כזה פנים מול פנים כשכבר היינו שם, ואז שמענו בתקשורת שהייתה איזושהי התקלות.
וזה עולה בשיח ביניכם, כאילו זה...
ברור, ברור, זה מטורף להקל את זה בכלל. שאתה כרגע נתת להם איזושהי התנחתה, ואתה לא יודע מה יהיה מחר. אתה לא יכול לדעת מה יהיה מחר. אפרופו ההופעה שסיפרתי לך על שהקהל ישב על טנקים, אז שם יש לנו סיפור יותר אישי, זה הופעה שמאוד התחברנו עם המפקד שיצר איתנו קשר והזמין אותנו, מני עוזרי הופיע, עשה להם הופעה מדהימה. מאוד התחברנו לחבר'ה האלה, זה היה גדוד של שריון, מילואים ניקים. וכשהגענו לשם הם עשו על האש, והאיש הגברה שלנו, כזה מקסים אבי, הוא בא לשם מוקדם ושם להם גם מוזיקה, שיהיה להם כיף בזמן שהם עושים על האש. ואחרי זה מני בא והופיע, והוא יושב, אנחנו היינו בתוך אנגר ענק, והם פשוט יושבים על טנקים ורואים וואו. את ההופעה. וממש התחברנו עם נועם, שהזמין אותנו.
המפקד.
המפקד. דיברנו איתו, צחקנו איתו, גם אחרי שהלכנו, הוא התקן אותנו, הוא דיבר איתנו על עוד אפשרות, לעוד הופעה, לגדוד אחר, הוא כאילו היה בן אדם מאוד מאוד של נתינה, מאוד כזה ניסה לעזור גם לאחרים. היינו אותו עוד בתקשורת, לימים, נועם התפוצץ עליו מטען בעזה, והוא היה מורדם ומונשם, ואחד מהחבר'ה בגדוד יצר איתי קשר דרך האינסטגרם שלי, ושיתף אותי. ואמר לי שהוא פשוט משתף את כל בן אדם שהכיר את נועם, בטח ובטח בתקופה הזאת של המלחמה, וראה את הנתינה שלו ואת העשייה שלו בתוך הגדוד. כן, זה...
כן.
אלה דברים שעולים לך, אתה רץ.
ברור.
ואלה דברים שפתאום אתה עוצר וכזה נעצרים ביחד איתך. אז התפללנו על נועם. ואפילו שלחתי לו הודעה בוואטסאפ, הוא הייתה על V1, שאני מאמינה שהוא יקום, והוא יקרא את ההודעה הזאת. ובאמת האמנתי בלב שלם שהוא יקום, והוא יקרא את ההודעה הזאת. ונועם הוא אבא לשלושה ילדים קטנים, וזו התמונת וואטסאפ שלו עם אשתו והילדים, ותמונה הזאת פשוט צמררה אותי ברמות. רציתי שהוא יחזור לילדים הקטנים הביתה ולאשתו, וזה לא קרה. והחבר אחרי זה גם שיתף אותי, שנועם נפטר מפצעיו, והוא לא מתעורר. ובאותו רגע אתה פתאום אומר, וואו, עשיתי משהו בשביל מישהו שזה היה, זה היה רגעים די אחרונים שלו. זה נוגע. כי באותו רגע המחשבה הזאת עוברת, אבל אתה לא באמת חי את זה. אתה לא באמת מרגיש את זה. חושבת שזה נתן דרייב לרצות להגיע לכמה שיותר חיילים. לשמח כמה שיותר חיילים. לא משנה איפה הם נמצאים. כי הם בתנאים לא פשוטים. ויש את הבדיחות האלה של איזה כיף, קיבל פס מהאישה והילדים ואנשים, הם הלוחמות, אבל ראיתי באיזה תנאים הם היו שם. וזה תנאי שטח,
ברור.
תנאי מלחמה. ואם אנחנו יכולים לבוא ולעלות להם חיוך על הפנים, אז זה מדהים. סטנדאפיסטים היו מגיעים להופעות ברמה של 4 צוותים של סטנדאפיסטים יוצאים ביום להופעה, כל הסטנדאפיסטים בארץ. החל מהאומנים אייליסטים וכוכבי הדור הבא, ובאמת כולם נרתמו לדבר הזה. וזה היה מדהים.
אני חושבת שבתחום שלך, הדיסוננס הוא הכי גדול. כי זה לא רק כאילו, אוקיי, חייבים להמשיך, נכון? וההצגה חייבת להימשך. אלא ספציפית הנישה הזאת של הצחוק. כאילו, של הרגע להתגלגל מצחוק. הדיסוננס הזה, אל מול הכאב, כאילו אני חושבת, את מספרת לי על נועם, המפקד. ואני אומרת, איך אחר כך את ממשיכה לעוד הופעה? כאילו, איך את עוד פעם עושה את זה? איך את עוד פעם מגיעה לחיילים, ועוד פעם חובה את הדבר הזה, בידיעה ש, כאילו יום אחרי יום, כי אני בטוחה שזה ממלא ומספק, אבל זה גם הולך איתך הביתה.
אם אני לא ינהל את המערך הזה, אין מישהו שיעשה את זה במקומי. ואני רוצה לנהל את זה, אני רוצה לעזור לאומנים, לתאם את התנאים האולטימטיביים עבורם, בשביל שהם יוכלו לצאת ולשמח את החיילים. אני מבינה שאני איזשהו צינור בתוך הדבר הזה, שמחבר בין החיילים לאומנים. אני פשוט הצינור. ואני חייבת לשמור על האנרגיות. אז אני לא יוצאת כל יום להופעה. אני יוצאת פעמיים בשבוע, בערך. אז אני לא שוחקת את עצמי בקטע הזה. זה המון סבלנות. לדבר עם חיילים שהם לאו דווקא מכירים את התחום שלי. לאו דווקא אי פעם הפיקו איזושהי הופעה בחייהם ומבינים מה אני אומרת. זה להיות מאוד מאוד סבלנית, אבל אני יכולה להגיד לך שנלחמתי על כל הופעה.
וואו.
נלחמתי על כל הופעה. רציתי שכל טלפון שלי אני אגיד כן. היה לי נורא קשה להגיד לא.
היו מקרים שאמרת לא?
כן. היו מקרים שהיו לי פול הופעות באותו יום. ולא היו אמנים, ואמנים, בואי, גם אותם. הם היו בטירוף, הם היו בנתינה מדהימה. מדברת איתך באמת על כל כך הרבה אמנים, על גיורא זינגר ועל שאולי בדישי, ועל אסף מור יוסף, ועל אסף יצחקי, ועל תמיר בוסקילה, ועל עומר בורשטיין, ועל רשף לוי, ומני עוזרי, ואדיר מילר, ואסי כהן. ובאמת, מגוון של אמנים, ואני באמת מקווה שלא שכחתי אף אחד, יונתן ברק, שנתנו את ה-100% שלהם בשביל להגיע לכמה שיותר חיילים. אז ברוב המקרים אמרתי לא. אמרתי כן.
אמרת כן.
אמרתי לא, רק שזה באמת היה, שלא היה. פשוט לא היו לי אומנים פנויים באותו ערב. אז זה משמח ולא משמח פה זמנית. זה היו 4 חודשים של התנדבות 100% ומהלב ב-100%. וזה היה מדהים, לא אמרתי עוד אומנים, ואלי חביב, זה ממש בא לי להוכיר להם תודה.
ברור, זה הכי מגיע להם והכי הבמה לזה.
כי הם בסוף עשו את הדבר הזה, אני באמת כמו שאמרתי, הייתי רק הצינור שחיבר בין לבין.
אני חייבת להגיד בהקשר הזה, שכשסיימתי את המילואים שלי אחרי 3 חודשים, עשו לנו איזשהו מופע הוקרה, והיו לנו גם מופע סטנדאפ, הגיעו 3 אומנים להופיע. יוחאי ספונדר, ערן זרחוביץ' ואבי נוסבאום.
וואו, איזה צוות שלחו אליכם, יוחאי ספונדר גם, נכון?
צוות אדיר. תקשיבי, זה מילא אותי ברמות, אני לא חושבת שצחקתי ככה מאז אותה שבת. כאילו זה היה רגע של כולנו שחווים את הזווית המאוד צבאית והאופרטיבית של המלחמה. כל האנשים האלה שהגיעו למילואים ביחד, יושבים ופשוט מתגלגלים מצחוק. וזאת הייתה סיומת מדהימה לתקופה הזאת. זה כאילו, זה כזה שלח אותי החוצה בוואו. אז אני יכולה רק לתאר לעצמי.
זה כיף לשמוע.
כן, אם אני הרגשתי ככה ואני אחת, אז תחשבי לכמה חיילים הצלחתם לתת את התחושה הזאת.
בדיוק, את כאילו, זה כיף לשמוע, כי אני הייתי בצד השני. אז זה כיף לשמוע, והאומנים הרגישו את זה, וזה נתן להם המון המון, זה מחבק.
אז אני מתגלגלת איתך רגע קדימה. מופיעים בשטחי רענון ובשטח והופעות לחיילים וביקורי פצועים, ומתישהו חוזרים קצת לשגרה גם, מתישהו חוזרים המופעים בתיאטרון במרכז הארץ, כמו שאמרנו קודם.
נכון.
אז גם בא לי רגע לשמוע על הפעם הראשונה שזה קורה, שמעלים מופע. כאילו, האם זה מרגיש טבעי לחזור לזה? וגם שנייה להבין את הדיסוננס אל מול זה, שאוקיי, חזרנו לשגרה, אלינו מופע, אבל המלחמה נמשכת. כאילו, הבוקר הזה שאת קמה להותר לפרסום, והערב הזה שאת הולכת להתעסק בצחוק.
ההצגה חייבת להימשך.
זהו, אפשר לסכם כאן את הזה.
ההצגה חייבת להימשך. אנחנו מבינים שמלחמה זה לא מבצע. זה משהו שהוא ארוך. וצריך לשמור על שפיות. כי אי אפשר כל היום להתעסק בחדשות. ואי אפשר כל היום להתעסק רק בכאב. כי זה פשוט יגמור אותנו. זה ירסק אותנו נפשית. האותר לפרסום הזה, שאתה קם אליו בבוקר, זה הדבר הכי כואב ומקווץ את הגוף שיכול להיות, באמת. לא משנה באיזה רגע זה תופס אותך. לא משנה אם זה בחודש הראשון או אחרי 5 חודשים. זה אנשים שאיבדו את האנשים הכי קרובים אליהם בעולם. אין דבר כואב מזה. ומצד שני, ועם זאת, את מבינה שיש אנשים שהצחוק הזה יכול להציל אותם. יכול להציל אותה מהחרדה, מהפחד, שהם צריכים רגע את העברור הזה. אז יש פה דיסוננס, והוא קיים. והוא קיים מההתחלה שהחזרנו את ההופעות ועד היום. אבל אנשים באים, אנשים צריכים את זה. אנשים מצביעים, קונים כרטיסים, הם רוצים לבוא.
בהמוניהם.
ובאים בהמוניהם. אז בהתחלה באמת זה היה מפחיד. זה מפחיד בהתחלה.
את זוכרת המופע הראשון שאת מעלה?
הופעה ראשונה שאני עשיתי ניהול הצגה, זה היה אדיר מילר, בראשון לציון, בהיכל התרבות. והיה כיסא פנוי בשורה 3, כזה הכי בצד. והתיישבתי בו. ממש איך שהוא התחיל לדבר. וזה גם ההופעה הראשונה שלי שהיא לא לחיילים, אחרי התקופה. ואני פשוט ישבתי שם 10 דקות והתגלגלתי מצחוק. ופתאום אמרתי לעצמי בראש, בדרך לשם היו לי כל מיני רגשות. ופתאום אמרתי, וואו, איזה כיף זה גם שהתיישבתי רגע מקדימה והקשבתי. 100% שאני גם מקשיבה וגם מסתכלת. 100 מתוך 100 והתנהגתי לרגע כמו קהל. והיה לי כיף. היה לי כיף. זה שחרר אותי. זה עשה לי אנרגיות אחרות. הוא גם שינה כמובן את הפתיחה שלו של המופע, והוא כן התייחס באיזושהי צורה למצב, זה היה ממש ממש יחסית, ממש בין ההופעות הראשונות שהיו.
התאים אותה פשוט
כן,
למצב.
אבל בהומור שלו.
ברור.
כיאה לו,
ברור.
מה שנקרא.
כן.
וזה עשה לי מאוד טוב. זה עשה לי מאוד מאוד טוב. באותו רגע אמרתי, וואו, איזה כיף זה לחזור להופעות, עוד פעם גם המינון, זה התחיל לאט לאט, לצד הדבר הזה, ובאמת היו הופעות לצד ההתנדבויות, התחילה טיפה לחזור פה ושם, נגיעות של פעילות לצד העשייה של ההתנדבות והטוב, והחיילים וכל הדבר הזה, כל המערך הזה שטיפלנו במשך 4 חודשים.
כן, וצריך להגיד גם שבסוף ההופעות לחיילים והביקורים של הפצועים זה סופר חשוב, אבל גם העורף צריך את החיזוק הזה. גם האזרחים רגע צריכים את ההתרעננות הזאת תוך כדי המלחמה. ואני ממש סקרנית לדעת אם הרגשת שוני בקהל. כאילו הקהל הוא אותו קהל. זאת אומרת, האומנים מתאימים את התכנים שלהם למופע. אבל הקהל שמתיישב מאז, זה אותו קהל, זה אותה שמחה, זה אותו הומור.
אני חושבת שאנשים, כשהם מחליטים לקנות כרטיסים למופע סטנדאפ, הם בוחרים לקחת פאוז. לקחת פאוז שנייה. וצריך שנייה לנפש שלו, שנייה לצחוק ולהתברר. הוא שם את המצב מחוץ לאולם. לשעה אחת. וצריך את זה לפעמים. וזה מותר. וזה לגיטימי. אגב, שאמרת אזרחים, גם לא שיתפתי שמאחת הפעילויות, שאחד הדברים שגם היינו עושים בהתחלה, הרי פינו את כל הדרום והצפון למרכז.
נכון.
והגיעו לסטנדאפיסטים כל מיני בקשות של מפונים, מעריצים, והיינו הולכים ומבקרים אותם, זה עשה טוב. בשגרה אנחנו מקבלים המון המון בקשות, סרטונים ובואו לחתן אותי ואירועים פרטיים והמון המון בקשות שאנחנו לא תמיד יכולים בתור משרד אני אומרת להתעסק בהם, כאילו הרצון הוא רצון טוב אבל יש אמנים שאם הם היו פותחים את האופציה הזאת הם היו עובדים בזה כנראה 24/7. ובמלחמה הזאת קרו המון קשרים בביקורים עם כל מיני פצועים, מישהו שאיזשהו סיפור נגע בו יותר, נגע בו פחות. מוצאי שבת ניהלתי את ההצגה למופע של אסי כהן באולם איירפורט סיטי בקריית שדה התעופה, והיו לנו שם לאסי, היו שם ארבעה מוזמנים, חיילים, חייל שנפצע בעזה וכתוצאה מהפציעה הוא התעבר, ובסוף ההופעה אסי על הבמה אמר שהוא רוצה להגיד תודה למוזמן שלו שנמצא כאן בקהל, וסיפר בעצם על זה שהוא חייל שנפצע בעזה והתעבר והוא הגיבור שלנו, אז תנו לו המון כפיים, וכל הקהל נעמד על הרגליים ומחה כפיים איזה שתי דקות.
וואו.
אני לא ראיתי את זה, אני באותו רגע עמדתי מאחורי הקלעים, אני רק שמעתי, והיה לי אור ברווז, וצמרמורת.
את מספרת את זה עכשיו, ואני כולי ב...
כן, זה היה רגע מרגש, זה היה ממש מרגש. ואפילו שאולי, שעומד על הבמה, וככה מוקיר תודה למוזמן שלו, רעד לו אפילו קצת הכל, אחרי וואו. זה, כי הוא בעצמו התרגש מהמעמד. בשורה התחתונה, אתה מבין כמה כוח יש להומור, כמה כוח, כמה הכרת תודה זה, שאתה, עוד פעם, אני לא האומן, אבל לאומן שיכול לגרום לעלות למישהו חיוך, שיכול להצחיק מישהו, שיכול בזכות ההומור שלו להציל נפש של בן אדם שהוא נמצא במקומות חשוכים. ותביני כמה אנושיות וכמה חום וכמה עטיפה יש בתוך הדבר הזה. זה היה וואו. כאילו...
בסוף, מה שהאומנים עשו זה סופר חשוב, אבל מאחורי כל אומן באמת יש מעטפת של כל כך הרבה אנשים. את דיברת פה על הסאונדמן והתאורן וזה, ואנשים שמגיעים, שגם הם כולם בהתנדבות, והצוות הזה, ובסוף גם הם חווים איזושהי פגיעה בפרנסה שלהם, כאילו כשההופעות מבוטלות. אז לכל הצגה כזאת, יש עוד הרבה אנשים שעומדים מאחוריה, ו... ואני חייבת להגיד שזה נורא מעניין לשמוע גם את הזווית שלך בתוך הדבר הזה, שאת אולי אפילו קצת מהצד רואה גם את האומן וגם את הקהל, חובה גם וגם.
נכון.
אז באמת מהמקום הזה בא לי לשאול אותך אם למדת משהו על עם ישראל בתקופה הזאת, כי ראית את כולם, בעיקר בבתי חולים, היית בשטח בבסיסים, חזרת אחר כך לאזרחים שהאזרחים של מדינת ישראל, של העם הזה של אחרי השבת השחורה, למדת עלינו משהו?
וואי, חד משמעי כן. קודם כל הפסקתי לראות חדשות. באמת, הפסקתי לראות חדשות.
אני מקווה שהפודקאסט הזה יחליף את החדשות, מתישהו. שנחווה את המלחמה מה... רגע, את הסיפורים של המלחמה ממקום שהוא קצת פחות...
יותר אותנטי.
מוטה ויותר אותנטי ו...
חד משמעי. עם ישראל הוא מדהים ומלוכד כשצריך. שמרעילים אותנו ואנחנו מתעסקים בשיט ואנחנו עסוקים בלחוס. אני חושבת שכל מה שקרה פה, כאילו לצערי הרב, אני אגיד משפט שהוא קשה, אבל אני אומרת אותו מהמקום החיובי שלו, לא ממקום חלילה של לזלזל או לפגוע. אבל ההיסטוריה מלמדת אותנו שבשביל שינויים גדולים צריכים לקרות דברים מזעזעים. והגענו פה קצת לקצה, עם השנאה המטורפת, עם החוסר סבלנות, עם ה... אנשים היו נתקרים במעבר חצייה בכביש.
כאילו... שכחנו את זה, אה?
הגענו לאיזשהו מקום, טיפסנו על איזשהו עץ, שהיה מאוד מאוד קשה לרדת ממנו. ורק, וזה עצוב להגיד, כן? אבל זה פשוט מה שההיסטוריה מלמדת אותנו. רק שקורה משהו כזה מזעזע, אז את שנייה... זה שיעור בפרופורציות, של להגיד, רגע, למה? זה שווה את זה? ככה אני רוצה לחיות את החיים שלי? אז אני חושבת שזה עשה איזשהו איפוס, זה לא מצדיק את מה שאנשים עברו, אבל איזשהו איפוס וריסטארט, ואני מקווה ומאחלת לנו שזה יישמר גם לימים של אחרי המלחמה, שפתאום אנחנו רואים דברים, נסתכל על דברים בצורה אחרת, שנמשיך עם הנתינה הזאת, תראי איך כולם התגייסו, כל אחד בדבר שהוא יכול לעשות הכי טוב.
נכון.
כולם היינו פה אחים, אחד בשביל כולם, כולם בשביל אחד, והיינו כמו אגרוף, כי זה מה שאנחנו יהודים, עם ישראל, זה המהות שלנו, זה הליכוד שלנו. אז ראיתי את זה, ראיתי את זה בצוותים הרפואיים, איך הם מחבקים את החיילים שלנו, שעברו דברים על האיסטר ולהקתו, בוא נגיד ככה. ראיתי את זה באזרחים שהגיעו לבסיסים ועשו, דאגו שיהיה אוכל חם לחיילים. ראיתי את זה בכל כך הרבה מובנים, באנשי צוות שלנו שהתנדבו לאורך כל התקופה הזאת, והיו בנתינה מלאה. עם ישראל הוא עם טוב, אנחנו פשוט צריכים לזכור, ואהבת לרעך כמוך, לשמור על הערך הזה כערך עליון, בלי קשר לאמונה שלנו, בלי קשר לדעות הפוליטיות שלנו, בלי קשר לשום דבר. וראיתי את זה בשטח, וזה יפה. והלוואי שנדע לשמור על זה, ולא להגיע לקיצוניות הזאת. לשמור על הדמוקרטיה, אבל לא לקחת אותה, לא להוציא אותה מפרופורציות. הלוואי, אבל עם ישראל הוא המאמם.
טוב, זרקת על זה מילה קודם, אבל השאלה שאני מסיימת איתה עם כל מרואיין, זה מה המסר שלך? אז אם יש משהו שאת רוצה להוסיף את מוזמנת, אמרת קודם שאנחנו צריכים לשמור על ואהבת לרעך כמוך, להקפיד על זה.
זה מסר על שלי, ואהבת לרעך כמוך, זה מבחינתי מנטרה, וזה משהו שאני הבנתי גם על עצמי, פתאום אתה יודע, כל אחד תופס את עצמו אחרי השביעי באוקטובר, ואומר רגע, לאיזה קצה אני הגעתי? כי כולנו הגענו לקצה לפני השביל באוקטובר, זה ברור.
נכון.
לאיזה קצה אני הגעתי? מה, איזה דברים לא היה לי נעים איתם? מה אני יכולה בשביל לשנות אותם?
חשבון נפש קצת.
חשבון נפש, כן, יש הרבה חשבון נפש. ואני חושבת שהרבה פרופורציות לחיים.
נכון.
תום החיים קיבלו משמעות חדשה, משמעות אחרת. המון המון, אני מעריכה את החיים יותר. והמסר שלי זה כל יום לקום בבוקר ולהגיד תודה. תודה על כל הקיים, לא להסתכל על הדשא של השכן, לא להיות עסוקים בחוסר, במה אין לנו, פשוט להוקיר תודה על מה שיש, ותמיד גם להיות בנתינה, ולא להיות אגואיסט לעצמך, תמיד, לאו דווקא כשיש מצב מצוקה כמו מלחמה, אלא תמיד בשגרה שכל אחד יעשה את,
השתדלות שלו.
את הדבר הקטן הטוב שהוא יכול לעשות בשביל האחר. אז זה המסר שלי מהתקופה הזאת.
תודה.
תודה לך.
אני גם מסכימה איתך, החשבון נפש הזה של גם של שלנו כאומה, וגם של כל אחד ואחת מאיתנו כאינדיבידואל.
לגמרי.
טוב, אז סיוון, קודם כל אני אודה לך מאוד, היה לי מאוד מעניין להקשיב לך.
איזה
כיף. לסיפור שלך. וכיף גדול שבאת.
לגמרי.
ואנחנו, עד שזה יקרה, אנחנו נסיים כל פרק כאן בתפילה גדולה, שכל החטופים והחטופות יחזרו הביתה,
אמן.
והחיילים והחיילות בסדיר ובמילואים, אנחנו מחכים להם בבית, בריאים ושלמים בגוף ובנפש, כמה שיותר מהר.
אמן, אמן, אמן.
תודה רבה לך.
תודה לך.
ביי לכולם.